מה אנחנו לומדים? ספר שמואל א', פרק ב'. היום אנחנו לומדים את פרק ב', איש האלוקים שמגיע, כן, ספר שמואל, פרק ב'. אני מציע שתקראו את זה. אחרי שעסקנו לפני שבועיים, אני זוכר נכון? לא, יותר. שלושה. עסקנו ב... קראנו את פרק ב', את כולו. נגענו בסיפור שהוא מחליף דמויות, תמונות של דמויות לאורך כל כמה פסוקים, ולמעשה משווה בין שמואל, בין שמואל הנער, בין בני אלי, שפה לראשונה מובלט עד מאוד עד כמה הם רעים וחטאים להשם, כיוון ששמואל הוא פתאום מופיע כמי שמאפשר הסתכלות אחרת, יש אופציה אחרת, אפשר לגדול בבית אלי ולהיות ירא אלוקים, וזה גם מה שמסביר שאלי הזקן עכשיו רק מוצא לנכון להוכיח אותם על מה שהם עושים, לאור העובדה ששמואל הולך וגדל, והנער שמואל, כן, פסוק כ"ו, הולך, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים. כן? וראינו שהטעות של אלי היא בזה שהוא לא מחשיב את מצוות של בן אדם לחברו כמו שהוא מחשיב את מצוות של בן אדם למקום. אז בואו נקרא פרק ב' מפסוק כ"ז, ויבוא איש האלוהים. חז"ל אומרים איש האלוקים הזה שמגיע הוא אלקנה בעצמו. עד סוף פרק ג'. מה?
מי אכפת אם זה אלקנה או מישהו אחר, אם
נקרא לו מציין מי זה? טוב, אז אתה שואל על חז"ל. הם מבינים את זה בנסיבות יותר רחבות, שזה עניין של ראיות. מי ראוי להיות זה שכאילו סוגר את בית אלי? אותו אחד שבעצם בגללו ניכר שזה שקר, שיש פה משהו לא נכון. כן, אז כמובן לקרוא, לשאול שאלות, שלב ראשון. כן, כן. אפשר גם לשאול על השיעור הקודם. אבל בואו נתחיל קודם את ה... כן. זה יהיה השלב הבא. השלב הבא, שאדם מזלזל בבן אדם לחברו, אז הוא גם מזלזל בבן אדם למקום. אין הבדל. לא, לא, הפוך. כן, אבל לפי שיטתו של אלי, מה שאתה אומר עכשיו זה מסביר למה העונש יהיה חמור. כי הוא אומר להם, אם אדם יחטא לאלוקים, וואי, מי יפלל לו? מה יהיה איתו? והם חוטאים גם לאלוקים. הדגש הוא ששמואל הוא טוב לאלוקים ולבני אדם. אלי כאילו מהווה את הסדר. הסדר הנכון הוא... בחוזקה, כן. חזקה, אתה אומר. חוזקה, כמובן, בחוזק יד. כן, ככה כותבים. אפשר, אפשר. אם ככה אתה... אז זה צריך להשוות בקורקודנציה. תפתח קורקודנציה. תשווה כל מקום שמשתמשים במילה חזקה, חוזקה וחזקה. הביטוי חזקה הוא ביטוי של חז"ל. חזקת שדה וכדומה. ראשון להחזיק. חוזקה בתנ"ך זה כוח הזרוע, מאלימות. תשווה את זה, שיעורי בית. כן, לפעמים הדברים הפשוטים הם מה שקורה. אלימות פשוטה. עוד יותר טוב. בוא תקרא, תעזבי. כן, שאלות, בואו נתחיל. כן.
אני לא הכיפוס השלימי בכל הסיפור. לא הכיפוס השלימי. אז מה מרוויח המקרא בזה שאומר לו אתה ואתה ואתה ומאוד הפעילות וכדומה? אין פעמים כמו זה. אם היה פה גם משהו לתקן, אז אפשר לבוא ולומר, תשמע, זה לא בסדר, תעשה את זה שלי.
למה לא באו 20 שנה קודם? אתה אומר, היה אפשר...
זה שיפורים אין פה, אז בשביל מה כל הדבר הזה? מה זה נותן? אתם רוצים להחליף מישהו ומישהו? אתם מחליפים, נגמר הסיפור.
זאת אומרת, לא... יפה מאוד, שאלה יפה מאוד. קודם כל, למה זה קורה דווקא עכשיו, ולא קודם? למה לא בא איש האלוקים להטריע בפניו? הרי בינתיים הייתה לא טובה השמועה מעבירים עם השם. זאת אומרת, היו לו אינדיקציות להבין שכדאי לשנות את הדרך. הוא לא עשה אותה ממש. כן, כן, זה בעצם לא בא בשביל להחזיר אותו בתשובה, אלא יש פה איזה מכה בראש, כן, פה ממש זה כבר מודיעים לו, אתה הולך להיענש, ואתה שואל יפה מאוד, אז מה? מה צריך את זה? מה? להבדיל, אלף אלפי הבדלות, כל רשע שמרשיע, וכי התנ"ך יספר שעוד מעט הוא ילך לקבל את מה שמגיע לו, יעשה מה שמגיע לו, וגמרנו. יהיה כתוב בסוף פסוק, ובני אלי מתו, ואלי כך וכך, וזהו. סופם, וכולם יגידו, אכן היה מגיע להם. למה לעשות כזה עניין, למה לשלוח איש אלוקים, ואם כבר שולחים איש אלוקים, למה עכשיו, למה במין עוצמה כזו? כן, עוד שאלות. עוד שאלות. יפה, אז קודם כל אתה שואל קטנה, אני טיפה אגדיל את השאלה שלך. תסתכלו, כבר בהתאם לעובדה שאנחנו מדברים שפה מגיע איש אלוקים, והולך פה להרוס את בית אלי, זאת פה איזה מידה כנגד מידה, משהו מאוד חזק. כל ההקדמה לזה היא מוזרה מאוד. ויבוא איש האלוקים אל אלי ויאמר אליו, מה אנחנו מצפים שיהיה כתוב? יען כי בניך עשו כדבר הזה ולא מחית בם ואתה כך וכך, זה עונשך. וזהו, כמו אצל, כשישעיהו מגיע לחזקיה, אומר לו, הנך מת ולא תחיה. הוא אפילו לא אומר לו למה. שואל אותו למה? הגמרא ככה מוסיפה עוד פרטים מה היה הוויכוח ביניהם. ישר לעניין, ניגש, אתם לא בסדר וזה העונשכם. ותשימו לב, פה יש הקדמה מאוד רחבה שהיא כנראה גם קשורה לשאלה הראשונה ששאלת, למה אלי ולא לבניו? כאילו, אלי הוא לא האדם היותר רע שיש פה בסיפור הזה. אתה אומר איתם אפשר לדבר בכלל. יפה מה שאתה אומר, מסכים איתך. אבל למה אנחנו צריכים לשמוע את זה? זה מה שהוא שואל. למה להשמיע את זה לנו? לדורות. מה יש פה ללימוד לדורות? זה מה שמחפשים, לאט לאט. ויבוא איש האלוהים אל אלי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלה נגליתי אל בית אביך, ביותם במצרים, לב בית פרעה, וכאן אתה שאלת, מה זה לב בית פרעה? ואני שואל על כל הפסוק הזה, מה זאת אומרת הולכים לדבר איתם על יציאת מצרים. אגב, הכהנים לא נבחרו במצרים. הם נבחרו אחרי חטא העגל, רואים את זה אולי אפילו פרשת נשא, הלוויים הופכים להיות נושאי המשכן. ובחור אותו מכל שבטי ישראל, לי, אגב, שימו לב שזה קשור היום כבר לפרשת קורח, שאנחנו נקרא השבת, ושמואל הקטן שפה גדל, הוא הסיבה של קורח קפץ. כן, יש שאלה. זה, המשפט לא נגמר. זה צריך לקרוא את כל הפסוק, נקרא עכשיו ברצף. ויבוא איש האלוהים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בית ישראל, למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני, להבריחם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. עד כאן סוף השאלה. מה עומד מול מה, אתה שואל? משפט ארוך, 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 ארוך. מה עומד מול מה?
אבל אני לא נגלתי
לכאורה, לא היה דבר כזה.
זה לא שהיה,
אבל לא נגלתי,
זאת אומרת, האם אמרתי כאילו משהו
מהסוג הזה? ולכאורה, כאילו שהדבר הזה... יפה מאוד. מה התשובה לשאלה שלך, להערה הזאת שלך? הלמד שאתה הראית. האות למד הקטנה, אמרת, השאלה הקטנה הזאת, מה זה האות למד הזאת? לבית פרעו, לעמי, תסתכלו כל כמה פעמים על המד, לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד בר, תראו כמה למדים קטנות יש כאן. מה זה הלמד הזה? עם ההי השאלה. הנגלו, נגליתי. מה זה הלמד? זה ודאי שאלות רטוריות, זה שאלה רטורית, אחת גדולה. אז בואו נשאיר את זה בשאלה, בסדר? אתה בכיוון הנכון. נשאיר את זה, כן, השאלת הלמד. שאלת הלמד, בסדר? נמשיך הלאה. עכשיו תראו מה קרה בפועל. כאילו, הטיעון של מצרים, ולמה היינו צריכים להגיע עד מצרים כדי לטעון את הטיעון הזה? מה גם שזה לא לגמרי מדויק כפי שהצגתם בעצמכם? לכן, הנה עכשיו בצד השני, כיוון שזה משהו לא נכון פה, לכן, נאום אדוני אלוהי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך, יתהלכו לפניי עד עולם. גם פה יש משפט מוזר מאוד, הייתם צריכים לקפוץ עליו מיד. הסדר הפוך. היה צריך להיות כתוב, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך. הפוך, ביתך ובניך אחריך.
לא, אבל זה התייחס לשושה של הכהנים,
לפרעה. נו.
זה הולך איתי, אבל...
אני מפטר אותם ממה שהיה. כן. הולך אחורה, זה מוזר. לכן נאום השם אלוקי ישראל, אמור אמרתי, ביתך, בית אביך וביתך ובניך יהיו לפניי כל הימים. בית אביך כבר היה. מה זה כאילו מגולל על מי שכבר מת? כן, שוב זה קשור לחלק הראשון שמדובר על איזה בחירה קדומה. זה חשוב, הערה חשובה מאוד. בואו נשאיר אותה רגע ונמשיך הלאה. לכן נאום השם אלוקי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפניי עד עולם ואתה נאום השם חלילה לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. כן? שמים לב? החטא מובן פה בשתי מילים, ביזיון, כן? חילול השם, זה החטא, החטא הכהנים. יפה מאוד, גם מה שאתה אומר פה זה, למרות שפה בוזי זה כוונה לא בוזי זי, כי אין דגש באות זין, אם אני רואה נכון, אחרי אתה צריך לדגש באות זין. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך. שוב, חוזר אחורה, היסטוריה. מיות זקן בביתך. זאת אומרת, אפשר להסביר את זה במושגים של חז"ל, אין זכות אבות. זכות אבות לא תגונן. העונש הוא גם שכולם ימותו צעירים. אז אני אגדע את זה גם מבית אביך. זאת אומרת, למה מיניתי אותך? כי יש משהו בכהנים, יש משהו שהוא... זכות אבות. זכות אבות. הנה מה שאמרתי, זכות אבות. זאת אומרת, יש משהו בזכות אבות שהוא מגונן. גם על הדורות הבאים. אתה לא בסדר, אבל לבניך, למה לזה, אולי הנכדים יהיו כמו הדור שלנו, שהוא דור גאולה, למרות שאיננו זכאים לו. זה לא מכחד מעשינו הטובים, אנחנו זוכים לגאולה. אבל זכות אבותינו, מסייתנו. בסדר? זה אומר לו פה, אני אגדע את זכות אבותיך. לכן זה הולך הפוך. אגדע הכוונה, אפסיק. ישבור. אני ממשיך הלאה. עוד שנייה, אני ממשיך עוד כמה משפטים, כי אז אנחנו נפתור את שאלת הלמד. את זה אני רוצה, על זה אני רוצה לגע. והתבטא צר מעון בכל אשר איתי. והתבטא, הכוונה זה לא אתה באופן אישי, למרות שהוא באמת ראה, או לא ראה בעצם, כי הוא היה עיוור. עיניו קמו. ואיבדת צר מעון בכל אשר, מה זה המילה מעון? זה כמו משון, כמו מעוות, כמו, זה ביטוי שלילי. ביטוי שלילי. לא, לא, לא. לא. ויבטע צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל... כן. כמו מאבון. המילה אבון יכול להיות שיתוף שם. אבון זה פעולה רעה שאדם עושה, וגם דבר רע שקורה לאדם. לא ימצא אותי אבון בדבר. זאת אומרת, לא יקרה לי שום אסון, שום פגע. ויבטע צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מעם מזבחי, זאת אומרת, אני לא מפטר אותך, מקבל פטור מלהיות כהן, אתה תמשיך להיות כהן, אתה וביתך יהיו כהנים, אבל, לאיזה מטרה? לחלות, הנה עוד פעם, למד, לחלות את עיניך, ולעדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות, אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים. היה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. פת לחם. והנער שמואל משרת את פני השם לפני אלי, וכן הלאה וכן הלאה, זה תכף נקרא אחרי שנסיים את הפרק הזה. מיד עוברים לשמואל. שם לב, עדיין השקופיות רצות. תארי מה אומרים לאלי, אלי לא עונה, אין לו מה לענות, אין לו מקום להגיד איזה משהו, והנה הצד השני. שאלת הלמד, האם יש למישהו פתרון? להבריחם, לבית פרעו, לי לכהן, לעלות על מזבחי, כן. סימן שאלה? ומה התשובה? יפה מאוד. אתה נסח את זה במילים אחרות, אתה כאילו ממשיך את הדו-שיח. תגיד את זה בעיקרון, מה המשמעות של הדבר? מה בעצם הדבר העיקרי שבו מואשם פה הכהן, שבגלל לא היה צריך לחזור למצרים, ו... מה זאת אומרת לא עונה לציפיות? במילים אחרות? זה הצד השלילי של לא לענות הציפיות. מה? מאיזה בחינה הוא מפוטר פה? איזה בחינה מפטרת אותו? איזה עניין? עצור, עכשיו רצת מהר. הוא נבחר לכבד. איזה למד זה? זה למד המטרה, התכלית. בשביל מה בחרתי כהונה? למה יש כהנים בישראל? מה מטרת הכהונה בישראל? זה החשבון שהאיש האלוקים הזה עושה, ולכן זה דווקא לאלי. זאת אומרת, אין מה ללכת לחופני ופנחס, שהם כל אבונם הוא, מה האבון שמצויג פה? מוצג? מה הם עשו? לכל הכל לעצמם. תסתכלו, הוא מאשים אותו, תראו אותה לכם.
עכשיו זה יותר ברור. זה בא להעלי, כי
להעלי
לא כיוון למטרה
נכון. בדיוק. הטעות היא כבר אצלך במטרת הכהונה. אמנם אצלו זה לא בא לידי ביטוי ברוע ובעוול ובקלקול, אבל כבר אצלך רואים את המטרה הלא נכונה. הכיוון הלא נכון. אתה, בזה שלא קיהית בבניך, בזה שלא העמדת אותם על מקומם, זה אומר שאתה עשית פעולה, ומה שהוא אומר לו מפורש, למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, וכאן המעון זה משחק מילים, פה המעון הוא דווקא לביתי, שיהיה אוכל לביתי, ותכבד את בניך ממני. אתה אמור להיות זה שנותן כבוד להשם, ואתה מכבד את בניך ממני. הכוונה לא רק יותר ממני, אלא ממשהו שלי. אתה לוקח את כבודו של הקדוש ברוך הוא ומוסר אותו לבניך. הוא כמה שזה לא עונה לציפיות, זה עדין, לעומת מה שיש פה, כן? אכזבה זה מילה עדינה. יש פה ביזוי, זה הביזוי. גזל, כמו שאתה אמרת, זה לבזוז. אתם בוזזים את מה ששייך לקדוש ברוך הוא ולוקחים לעצמכם. כבוד לעצמכם אתם עושים. כן? כן. לפי הטעמים זה סמיכות. לפי הטעמים ציוויתי פסיק מעון, זה פסיק, ובמעון השני זה נסמך. לפי הטעמים ואיבדת צר מעון, צר מעון ביחד, אולי הכוונה פה באמת בית, כאילו איבדת צר מעון, הכוונה וכן, פעם המקום הזה ששימש, היה אמור לשמש לכבוד ולתפארת, כן? ואז בגדי הכהונה הם נקראים לכבוד ולתפארת. למי הם לכבוד ולתפארת? כשהכהן מכבד את הקדוש ברוך הוא, הם תפארת לקדוש ברוך הוא, ממילא תפארת לו לאדם, לכהן שנושא את בגדי השם עליו, שם השם נקרא עליו. אבל כשאתה לוקח את זה לעצמך, אז זה בדיוק, המעון הופך לצר, צר מעון. המקום הזה שאתה נמצא בו, המעמד הזה של הכהונה בבית השם, שאני ציוויתי אותו שיהיה פה עבודה בביתי, שזה כבודך, זה עצמו הופך להיות הצרה שלך. כן? ובאמת העונש הוא שהוא נמצא בבית השם, עובד בבית השם, אבל מבוזה. אתם תדבקו בביזוי הזה. אתם ביזיתם אותי, כאשר עשית, כן יעשה לך. כן, כן. כן. כן, אבל הביטוי לכבד בשביל לטאטא הוא ביטוי שהעמה של רבי היא זאת שחידשה אותו. העמה של רבי היא זאת שאמרה שלכבד זה לטאטא. לכבד פה הכוונה לכבוד, כבוד, כבוד. בואו נחזור רגע לפסוק הראשון של מצרים. עכשיו ננסה להבין מה העניין המיוחד שיש כאן. אני חוזר עוד פעם, ויבוא איש האלוקים אל אלי ויאמר אליו. אגב, הכותרת כה אמר השם, כה אמר השם, זה נבואה חדשה. בנביאים של ספר שופטים הביטוי הזה לא מופיע, אין נבואה כזאת בכה. הם ירמיהו, כן, אתה מדבר על ירמיהו שזה הרבה אחרי, אבל בעצם הנבואה כה אמר השם, את מי מזכירה לנו? את משה לפני פרעה. כה אמר השם אלוקי העברים, כן? כה אמר השם. כן? התנבאות בכה. אבל זה מאוחר יותר. אני אומר, פה בעצם פעם ראשונה, מאז משה אצל פרעה, זה לא סתם. זה כאילו אותו אמירה, חוזרים למצרים, בא איש אלוקים ומנבא, שזה בעצם היה תפקידו של הכהן, לדעת מה ידבר השם. וחנה כבר אמרה לו, לא אדוני.
מה הביטוי שהיה מול
פרעה,
ומול הביטוי שיש מול
אליס.
זאת אומרת, יש
איזשהו
משהו ש...
למה חוזרים למצרים? זה מה שאנחנו עכשיו מנסים לפצח. הרי, אם אני בודק את זה לעומק, בחירת הכהנים פרופר, היא לא אל מול פרעה. הכהנים בתפקיד שלהם, עובדי בית השם במקדש השם, היא לא נעשתה אל מול פרעה. במצרים. שבט לוי לא עבד.
לא כהנים המצרי.
כהנים המצרי.
כן. נבנה בעצם על ידי זה. ואז בעצם כל אדמת ארץ מצרים הייתה שייכת לכהנים. וכל הדברים. יש איזשהו מעמד לכהן.
אבל למי הוא מתכוון? למי מתכוון הפסוק הזה? למי הפסוק הזה מתכוון? הוא לא מתכוון לכהונה הספציפית של עבודה בבית המקדש. לא לזה הוא מתכוון. אלא ל... משה ואהרון. בית אביך, הכוונה פה לבית אמרם, לשבט לוי, לאהרון אחיך יהיה נביאיך. זאת אומרת, הכהונה נבחרה, למה חוזרים לנקודה הזאת? כי כאילו רוצים להגיד לו, זה בדיוק הייתה הטעות של הכהנים, שהם עשו את עבודת המקדש הטכנית, וגם זה ראינו שהם כבר זייפו, אבל בעצם שכחו את המטרה שבשבילה יש כהונה. המטרה שבשבילה יש כהונה היא מתחילה עוד מהסיבה שבגללה בכלל הוצאתי את ישראל ממצרים. למה הוצאתי את ישראל ממצרים? לכבודי הוצאתי. למען ספר שמי בכל הארץ, למען ידע ולמען תדע ולמען ידעו ולמען... זה עניינה הראשוני של הכהונה. עכשיו בואו תראו שאכן זה כך, שזה בעצם המסר המרכזי שמה שהוא רוצה לומר. תעיינו בתקופה נוספת, מאוחרת יותר, בית שני. נכון מאוד. ושמעתי, הוא רומז פה, באותה סיבה שרציתי להוציא את עם ישראל ממצרים, עכשיו אני צריך להוציא את עם ישראל מכם. אז יש פה משהו מאוד בוטה, מאוד... אתה כאילו הפרעו העכשווי. כן? תראו לאן הגענו. את אביך שלחתי כדי להוציא את בני ישראל ממצרים לי, ואתה לוקח את מה ששלי לך. אתה כמו פרעו. זה לא נעים להגיד כזה משפט, אבל זה רמוז פה. נורא והיום. זה להבין מה זה חילול השם. מה זה חילול השם? כן, כן, כן. טוב, בוא, זה תשאיר לפרשת השבוע, שיעורי בית, אתה תעיין בזה, טוב, שבוע הבא, תגיד מסקנות. לא, לא, לא שידוע לי. בוא נלך, נמשיך על הפשט, בסדר? אנחנו מבינים עכשיו שההערה הזאת של איש האלוקים, היא על מהות תפקיד הכהונה בישראל. נקודה אחת. לפני שנעבור הלאה ואני אראה לכם את זה, חזרנו למצרים, תשימו לב שזה מתחיל ממצרים ועד איפה? עד? איך אתה יודע עד עכשיו? כי? מה? אתם לא שמתם לב שפה קרה אחד הדברים החשובים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. מה? קפוץ, תצעק, נו. נו, משיח, משיח. הפעם הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל שהמילה משיח מופיעה. תראו באיזה נסיבות. הולכים לסגור פה את הבסטה של בית המקדש, והביטוי משיח מופיע. כן? זה מעניין. יש חז"ל אומרים שיום שנחרב בית המקדש, נולד המשיח. פה רואים את זה בעיניים, לא צריך ללכת רחוק. פה הולך לחרב בית המקדש, הכהנים ימותו, יהרגו הכהנים ביום אחד, בית המקדש בשילו יחרב, ו... משיחי נולד, משיחי נולד. אגב, זה לא פעם ראשונה שהמשיח מוזכר. זה אולי הסיבה שחזל אומרים שזה אלקנה הוא זה שאומר. הייתם צריכים לתפוס אותי ישר על המילה. חנאי נביאה, תסתכלו תחילת פרק ב', פסוק י'. השם יחתו מריביו עליו בשמיים, ירעם אדוני ידין אף שארץ ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. כן? היא כבר מדברת, הנבואה הזאת, הילד הזה שהיא עכשיו נותנת למקדש שילו, לאלי, לגדל אותו, להשם, הוא ירם קרן משיחו. של מי? של הקדוש ברוך הוא. הוא יפעל למען שמו. הוא מחזיר את המגמה למקום הנכון. אגב, אם הזכרת את קורח, אז זה בדיוק ההבדל בין שמואל לקורח. זאת אומרת, קורח ראה את הגדולה הזאת שהוא רואה שיוצאת ממנו, ולקח אותה לעצמו. הוא רוצה כהונה לעצמו, כמו אותם 250 מקריבים שרוצים לעצמם. מול אהרון, שהוא, כן, כן, זה מאוד מעניין לראות שזה יפה מאוד, שהצאצא של קורח מצד אחד, מול צאצאי אהרון מהצד השני, ופה התהפך הגלגל. כן? צאצאי קורח מוכיחים את אהרון, שהוא, בני אהרון, שהם עושים כמעשה קורח. לוקחים לעצמם את הכהונה. כן? ואף על פי כן, הם יישארו כהנים. הכהונה לא בטלה מהם. אבל יבחר השם לא, כן? תראו את המקום שבו המשיח מופיע, התהלך והקימותי לי כהן, וזה הלמד הזה של לשם מה יהיה הכהן, והקימותי לי כהן נאמן, תכף אכוון אתכם לכמה פסוקים, כאשר בלבבי כפי שאני רוצה שיהיה, שיעשה רצוני, ובנפשי יעשה, לא לנפשו יעשה, אלא לרצון השם יעשה, כפי שצריך להיות. ונפשי יעשה הכוונה כלל האומה. נפשו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, כולו. ובניתי לו, הוא יעשה לי, ואני אעשה לו בית נאמן. והתהלך לפני משיחי כל הימים. הביטוי, עוד שנייה, הביטוי לי, לכהן, כמותי לי כהן, הוא ביטוי שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בפרשת הבגדים של הכהן. תסתכלו, אם ככה יש לכם תנ"ך שלם, תדפדפו במהירות לפרשת הצווה. כהן. דיברנו על זה, זה דיברנו לפני שלושה שבועות. ומיל קטון תעשה לו אמו. פרק כ"ח בספר שמות, פסוק א', כתוב שם כך: ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. הנה בחירת אהרון באופן מעשי לכהונה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. מה? שמות כ"ח א'. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. והדגש, שוב רואים את זה יפה מאוד, בניו איתו, כן? ובניו לא הלכו בדרכיו, או אצל אלי, בניו לא איתו. בסדר? מתוך בני ישראל, ופה הדגש ממה מתוך, כוונה שגם יזכרו מאיפה הם נבחרו ומאיפה הם יצאו, למי הם שייכים, של מי הם כהנים. לכהנו לי. מסובך מאוד. יש פה שלושה מעגלים. הכהן הפרטי, אדם כהן, שקוראים לו דוקטור כהן, האומה הישראלית שהם מקבלי השירותים של הכהונה, וכאן בני אלי נפלו חזק מאוד, ומגמת הכהונה שהיא לי. זאת אומרת, יש פה שלושה מעגלים, אגב, את שלושת המעגלים האלה רואים יפה מאוד אחרי חטא נדב ואביהו, שגם שם הייתה נפילה של בני אהרון, על אותה נקודה של מי אתם כהנים. אז יש פרשנים שיגידו שהם נכנסו פנימה כדי שקיים ישראל במצב ביש, לא נעים, האש לא יורדת, יש פה איזו תקלה, משהו נעצר, אז הם בשביל הציבור, מסרו נפשם על כלל ישראל. ויש מי שפרשן שיגיד, לא, הם היו לעצמם, הם ראו את ההרון והרוממות שיכולה להיות פה, ורצו להשיג לעצמם קצת יותר מהממוצע. נפילה בפרטי. ואיך שלא מסתכלים על זה, אשר לא ציווה אותם. כן? לכהן לי, והם החליקו בדיוק במקום שבו הכהונה היא מסוכנת ביותר, ועדינה ביותר. למי אתם כהנים? לעצמכם, לכלל ישראל, לאומה הישראלית, לקדוש ברוך הוא. התיקון של חטא נדב ואביהו הוא הכניסה של הכהן ביום הכיפורים. אנחנו רואים את זה בתפילה, רואים את זה בתפילת יום הכיפורים. הכפרה הראשונה זה על עצמו. וכיפר עליו, על ביתו ועל עצמו. מעגל הראשון של הכהן. הפעם השנייה, הכפרה השנייה, וכיפר על הכהנים, כפרת הכהנים, והכפרה השלישית על כלל ישראל כולו, שעיר המשתלח, כן? והשעיר השני שמכפר על ישראל כולו. והוא מתוודה שלוש פעמים, על חטאיו שלו, על שבט הכהונה, על משפחת הכהונה, ועל כלל ישראל כולו. הנה שלושת המעגלים, כאשר כלל ישראל כולו, זה לי, זה לכהנו לי, בנפשי יעשה. כן? הוא עושה בשביל האומה הישראלית שתהיה מחוברת לייעוד של יציאת מצרים, לייעוד של מתן תורה, לייעוד של ארץ ישראל, לייעוד של המקדש. זה תפקיד הכהונה. אז הנה פה רואים לכהנו לי, וזה בדיוק מה שהוא אומר לו. אתה לא כהן שלי. אתה כהן לעצמך. הנה הלמד הזה. ואני בחרתי בכהונה ובעם ישראל כולו שיהיה לי. אגב, אותו דבר המשיח הזה שמוזכר פה, אם אתם תבחנו אחר כך את המלכת שאול מול המלכת דוד, אצל שאול נאמר, עם ישראל רצה מלך, ואנחנו עוד מעט נגיע לפרקים האלה, שילך לפנינו, תנה לנו מלך, וכשהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למנות את דוד, הוא אומר לו, ביטוי כזה, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. מלך לי. אוקיי, זה נגיע כשנימד, אבל הביטוי לי. לא, 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 לא. לי הכוונה במגמה. מה המגמה של המלוכה? שם יש מלך כלבבי. בנפשי יעשה, בלבבי יעשה, בשביל המטרה האלוקית, הנקייה, התאורה. לא לנו השם, לא לנו, כי משמחה אתן כבוד, זה יגיד דוד המלך. והכהונה צריכה להיות תואמת את זה. והיא תלך לפני משיחי. אגב, ההתהפכות הזאת נעשתה, ממש כמו שמנבא פה איש האלוהים, נעשתה כאשר דוד נזרק מירושלים, אבשלום רודף אחריו, ושם התהפכה השושלת חזרה. שם הבנים של אלי, כן, אביתר הכהן, פינה את מקומו, לא הצליח לעלות באורים והתומים מה לעשות, וצדוק הכהן, שהוא מהמשפחה של פנחס, ולא מבני איתמר, אלא מבני פנחס, הוא, מבני אלעזר, הוא עולה. הוא מתהלך לפני משיחו, ואכן אחרי זה אנחנו רואים שלמה המלך מגרש את אביתר, חזרה לביתו, ענתות לך על שדיך, ומשפחתו של אלעזר חוזרת אל מעמד הכהונה הגדולה, והם משרתים לפני השם כל ימי היות המקדש. כן, מתהלך לפני משיחי כל הימים. כל פעם שיהיה משיחי, יהיה כהונה. לא יהיה משיחי, לא יהיה כהונה. כן, זה החיבור בין המלכות לבין הכהונה מתגבש כאן. מלך, משיח זה מלך. אתם מבינים? והיה, את רואה לפי, תן עוז למלכו. כן, כן, לפני משיחי הוא יתהלך. המשיח יהיה שלי, שההנהגה תהיה, הרי פה אלי הוא גם השופט.
תימותי לקוי נאמר.
כן. משיחי. זאת אומרת, בדיוק לפני דוד המלך. ושם זה קורה באמת. שלמה, דוד הוא שלמה. נושא כליו. נושא כליו. כן, מי הוא שואל באורים ותומים? למי שואלים באורים ותומים? למה אלי מעולם לא הצליח לשאול באורים ותומים? אין פה מלוכה, אין פה אחדות.
רגע, פה רומז לשמואל?
לא. הוא רומז ל... הוא רומז לדוד.
כן, שאומר שמי שהקים אחריו, חייקים שאלי ימות, אז מי זה שמשים אותו? שמואל או...
לא, לא, לא. כהנים אחרים. משפחתו של אלעזר.
אז אם הוא רומז לדוד, מה עושה פה שמואל?
זה נגיע עוד מעט. עוד כמה שבועות נגיע לפרק ח' בספר שמואל. אז אתה תשאל כשנגיע, למה נבחר שמואל? למה נבחר שאול? היא הייתה נביאה, היא לא ביקשה, היא ראתה שיש שניים. טוב, זה כשנגיע, נראה. בוא לא נאשים אותה, אני לא חושב שהיא לא בסדר פה. אבל נגיע לשאול נשאל. בואו עכשיו נלך להיסטוריה העתידית. לא הבנתי. כי היא מדברת על הנביא, אגב, תשימו לב, המשכן הולך להיחרב, ומדברים פה על ארבע המעמדות, שראשי תיבות שלהם, משכן, מלך, משיח, מלך, שופט, כהן, נביא. כן? תקופת השופטים תיגמר פה, תכף נדבר על זה, נביאים, חנה, זה מה שהיא מייעדת לבן שלה, וכהנים שהתהלכו לפני משיחי. מחריבים את המשכן ובונים משכן. חדש, מקום חדש. תכף נראה, השופטים עוד לא דיברנו. כן? אני שופט, כן? את בניו. זה יגיד אחר כך הקדוש ברוך הוא לשמואל. בואו תעברו לספר מלאכי, סוף ימות עולם, הנביא האחרון. כן? הלכנו למצרים, חזרנו לנקודת ההתחלה של הכהונה, שבעצם הכהונה מתחילה בשליחות לבנות את עם ישראל. הייעוד הראשון של הכהונה הוא לא בית מקדש, אלא ושכנתי בתוכם. גם המקדש עניינו ושכנתי בתוכם. בתוכם של מי? אני לא זוכר בשם מי, אני אומר, אולי רבלי ויצחק וברדיצ'ב, אומרים את המזמור הזה שאנחנו רואים ביום הכיפורים. על ישראל גאוותו, על ישראל, על ישראל בחירתו, דגולתו, דגולתו, וכן הלאה וכן הלאה. על ישראל, על ישראל, על ישראל. אומר רבי יצחק לקדוש ברוך הוא, על ישראל, על ישמעאל, על זה, שלא, מה יש לך על ישראל כל הזמן? אלא אם על ישראל, אז תחפר לעמך ישראל. כן? זה, והנה ביוק איש האלוקים אומר את אותו משפט של רבי יצחק וברדיצ'ב. למי הכהונה הזאת נועדה? על ישראל כהונתו. ואתם לוקחים את הראשית, תבואת ישראל לעמי, מה שבעצם נועד לעמי, לעם ישראל זה נועד. אתם צריכים להיות התרומה שלהם, אתם צריכים להיות הכהנים שלהם, אתם לוקחים אותם לעצמכם. עכשיו תראו מה כותב מלאכי על הכהונה. מלאכי פרק ב', שוב הוא נתקל באותה בעיה בבית שני. הכהנים, הכהנים והעם. משולש, כהנים, עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ספר מלאכים. כן? הנביא האחרון, שמופיע בתרי עשר, פרק ב'. ואתה עליכם המצווה הזאת הכהנים. אם לא תשמעו, ואם לא תשימו על לב, לתת כבוד. כן? שים לב, זה ממש, ההיסטוריה דורכת על מקומה. לא ממש, אבל רואים שאנחנו נמצאים באותו מעמד נפשי. ואם לא תשימו על לב, לתת כבוד לשמי, אמר השם צבאות, ושילחתי בכם את המערה, וערותי את ברכותיכם, תראו איזה נורא, ערותי את ברכותיכם, הכהנים מברכים, ויצא הפוך. אם אתם תהיו כהנים הפוכים, כל מה שתעשו הפוך יהיה. וברכתכם תהיה כללה. בדיוק הפוך מבלעם, שכללתו הפכה לברכה, אתם ברכותיכם יהפכו לכללה. מה? אין לנו כהנים מכהנים, אין לנו מקדש, אתה מבין איזה נזיפה זאת שאין לנו. זה אומר שאם היה לנו, אז היינו מבזים בו. לא יהיה עד שלא ניתן כבוד. עד שלא ניתן כבוד. אז זה יתחיל קודם עם מלך. כן? נקלקל אותו, נשתמש בו לרע. וגם ערותיע כי אינכם שמים על לב. אגב, אינכם שמים על לב? מי זה מזכיר? מילה אחת. את מי זה מזכיר? את אלי. אינכם שמים על לב. זאת אומרת, אתם לא נותנים לי כבוד, זה משהו לכתחילה, זה משהו במזיד, זה ביזוי, בוזאי יקלו. אבל אינכם שמים על לב, אתם לא שמים לב מה שאתם עושים, האשמה הזאת, אינכם שמים על לב, זה בדיוק האשמה לאלי. הוא לא איש הרע בסיפור הזה. אבל ממנו הכל מתחיל. הוא לא שם על לב על המטרה של הכהונה. ושם הטעות, שם המקום. שמזה התוצאות יהיו הרות אסון. הברכות יהיו כללות, המקדש יהיה מערת פריצים, הכל הפוך. ממשיך הלאה מלאכי. הנני גואר לכם את הזרע וזרעתי פרש על פניכם, פרש חגיכם ונשא אתכם אליו. לא נתרגם לכם מה המשמעות. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר השם צבאות. שוב, למי הוא חוזר? בריתי את לוי. תראו שהוא ממש מצטט את איש האלוקים. חוזר על דבריו ממש משפט משפט. שבט לוי נבחר להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בריתי הייתה איתו, הנה תשימו לב עכשיו למה זה מקביל למה שלמדנו על אלי ובניו. בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ואתנם לו מורה ויראייני. ויראייני. ובני אלי, מה ההפך של יראה? איזה ביטוי בתנ"ך משמש לאדם שהוא לא ירא אלוקים? בני בלי יעל, בן בלי עול. יראה זה עול, עול מלכות שמיים, וההפך של יראה אלוקים באופן מכוון. זאת אומרת, יש אדם שהוא לא יראה אלוקים, זה כזה, יש מי שאינו יראה אלוקים אלא אוהבו, יש ניגוד, כן? על איוב אומרים שהוא איש תם וישר ויראה אלוקים. יראה אלוקים ולא אוהבו, אומרים חז"ל. אבל יש ביטוי שהוא אנטיתזה של יראת אלוקים, שזה אקטיבי, להפך, הפוך מיראת אלוקים. הוא מראה לאין כל שאין, אין, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. כן? והוא גם מתנהג ככה. וגם על נבל נאמר, בן בליעל מלדבר עמו. כן? בן בליעל. לא. למה אצל נבל לא מצאנו עריות? וגם הבני בליעל... לא. אתה רוצה לראות על כף יד אחת, אני סופר לך את כל הבני בליעל של התנ"ך. אז יש לך את נבל הכרמלי. שהעבדים שלו אומרים שהוא בן בליעל מלדבר עמו. יש לך את הבני בליעל שבזו לשאול ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. נכון? זה לא קשור לעריות, זה קשור לכבוד. ופילגש בגבעה. שם זה באמת קשור לבני בליעל, נסבו את הבית. גם שם זה עניין של ביזוי. זאת אומרת, העריות שנוצר שם, למדנו את זה פה אגב, העריות שנוצר שם זה הוא גרם. הוא זרק את אשתו החוצה. הם רצו לבזות אותו, הם עשו שם משהו, רצו יותר חמור מהעריות. מה? אבל אתה בדיוק רואה את הביזוי שיש כאן, יש פה ביזוי. הם רצו לבזות אותו, הם רצו להשפיל אותו, הם רצו לשרוף אותו, לא יודע מה, לחלה אותו. והוא הוציא את הגברת. אז הם עשו את זה נגדו. הם לא, זה לא אנשים של חתחילה מחפשים. הרי האיש הזקן שגר שם, יש לו בת בתולה, והוא גם איש זר, והם לא עשו לו שום דבר. הכל בסדר. זה לא בני בליעל שמחפשים רק עניינים של עריות. אלא בדיוק להפך. הם חיפשו איך לבזות את האיש הזה שבא שם. ודיברנו על זה, למה, מה היה להם נגדו, מה הם רצו נגדו, איך הם הכירו אותו בכלל. דיברנו על זה ארוכות. והבני בליעל הבאים בתור, שאני זוכר כרגע על כף יד אחת, זה העדים שאיזבל לוקחת כדי להרוג את נבות. גם לוקחת אנשי בליעל, שיעידו שקר. זה אנשים שאין להם כבוד, אין יראת אלוקים, אין להם פחד, אין להם שום דבר. באופן אקטיבי, כן? הם עושים פעולה שהיא מראה בעליל שאין אלוקים. לא, לא. שרקים פוחזים יש להם את מעמדם שלהם. גם להם אין... כן. כן. כן, אל ייתן לו. זה אמרנו, זה בגלל שהוא שופט אותה לפי מה שהעיניים שלו רואות. לפני בת בליעל. כמובן, מה זה בת בליעל? לא יראת שמיים. כאילו, מה הוא משאים אותה? שיקורה. כמובן, את באה בלי אימת הדשמיה. באה בלי, כמו נדב אביהו, שנכנסו שטויי יין, או בלי אימת הדגלויי ראש, בלי אימת הדשמיה. בסדר? זה הביטוי בן בליעל. אז הנה, כשמלאכי בא ומדבר על שהכהן הגדול יהיה ירא אלוקים, פני שמי ניחתו, מפני שמי, ויתן לו, אתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו, תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. עכשיו תראו את מי הוא מזכיר, מי זה האדם הנפלא הזה, בריתי, ולא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מאבון. מי זה? אלקנה? ומי עוד? אהרון הכהן זה ודאי, זה ההיסטורי. שמואל. ממש רואים את הדמות. הנה האלטרנטיבה של הכהנים המבזים, הלא מכבדים, הלא ירא שמיים. ורבי משיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת. כן. חפש פה את הגמטריה, תגלה שיש פה. ובמישור... סליחה, ספרי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. כן? והנה, מי בא להגיד לו, כן? איש האלוהים מגיע, מי זה האיש האלוהים הזה? למה אין לו שם? למה הוא לא מוזכר מי הוא? כן? הנה, מלאך השם צבאות. מגיע איזה... כן? זה הכהן צריך להיות. מלאך השם צבאות. עד כדי כך שחזל אומרים, אם... הרב הוא כמלאך השם צבאות, אז ישמעו תורה מפיו, ואם לאו, לא ישמעו תורה מפיו. כן? זה מדרגת נקיות, הדעת, גדולה ביותר, כבוד שמיים. ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר השם צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. ביטוי לשאת פנים בתורה. זה מדהים מה שכתוב פה. אבל תראו איך המקום הזה של הכהונה, לפני משיחי, את החלום הזה שכשהכהונה תהיה כמו שצריך, עם ישראל יהיה כמו שצריך, לא יחליק החוצה מהייעוד האלוהי של עם ישראל. כן? הנביא הראשון, איש האלוהים הזה שמגיע עוד לפני ששמואל הופך להיות נביא, מימי משה, מימי צאת ישראל ממצרים, מעלותה ממצרים, ועד הנביא האחרון שידבר איתנו על סוף זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, כן, עד אחרית הימים, יש פה איזו אמירה, הנה עוד למד, כן? היא למד העתיד, היא למד התכלית, היא למד המטרה, כן? ובלמד הזה אתם החלקתם, אתם חיללתם אותו, חילול המטרה, חילול הייעוד של הכהונה. ולכן העונש הוא יהיה שאתם נשארים כהנים, כי הכהונה היא שלי, אבל אתם תהיו בה מבוזים, כמו שעשיתם בעצמכם, כאשר עשיתם, כן, כן תישארו. כן. כן. זה מופיע. נכון. זה כבוד. מה זה לתת כבוד? כן. אתה צודק, זה מופיע בספרי חז"ל. אבל מה זה לתת כבוד, כבודו, אתה אומר, כבודו של אדם רצונו. אתה עושה רצונו,
כן, נכון מאוד. כן. נכון מאוד. שוב חוזר אל הייעוד שזה שלי. כן, אגב. כן, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה באמת שוב מפגש בין לוי לכהנים. הלוויים אמורים לשמור על הכהנים. והנה עכשיו הכלב השמירה נושך ומכוון את המקום הנכון. מחזיר את הכהונה למקומה. למקומה הראוי לה. כן. תגיד לשאול משהו? להפך. זה מה שהוא אומר, חלילה לי. נכבדי, להשאיר את המצב הזה ככה? כי להגיד, נו, מה יגידו? בית המקדש יחרב, כהנים יהרגו, ארון ברית השם ייפול, הרי עוד מעט הוא יגיד לנבואה הראשונה של שמואל, היא כל אשר שומעות את צילנה שתי אוזניו. הולך להיות פה דבר איום ונורא. אלא זה בדיוק העניין, שהכהונה תישאר במקומה, כהן אשר כלבבי ובלבבי יעשה, ויתהלך לפני משיחי, אבל אתם, שאתם חשבתם שהכהונה היא של עצמכם, שזכיתם בה והיא שלכם, אתם תהיו המבוזים על ידה. היא תגרום לכם את הבושה. כן, בוודאי. הם יהיו נחותים. אגב, תקנתם של בני אלי, אומרת הגמרא, זה לימוד תורה. אם יחזרו ללמוד תורה, והגמרא אומרת שלבאי ורבא, שהם היו צאצאים של בני אלי, שניהם היו יתומים, מתו בגיל צעיר ההורים שלהם, והסיבה שהם האריכו ימים יותר זה בגלל שהם עסקו בתורה. מה הגמרא אומרת? כן, שהם היו בני אלי, צאצאי אלי. בואו נחזור רגע חזרה לפרק ב', שמואל א' פרק ב'. כן. עוד פעם, לא הבנתי. הוא לא מפטר אותם, בעצם. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, אז יש קודם כל הערה. שמעתם את ההערה? רואים יפה מאוד שפה היחסים בין אב ובן, ותכבד את בניך ממני. הנה, זה הביטוי. כן? לא חסכת את בנך, את יחידך. מילה הבאה? ממנו. זה הרמז. זה לא רק רמז, זה אמירה אחת. אתה אמרת יפה מאוד. כן, הנה הדימוי. כן? זה שלי. זה שלי. וזה נעשה במקום שבו יבנה בית המקדש. מקום של הכהונה. זה יהיה המזבח להשם, לעולם על ישראל. העולם זאת על ישראל. הנכונות, התובנה למי אני שייך. והכהנים, כשהם בזה הכהן יפספס, בשייכות, בלמי כל זה שייך, זה האסון הגדול. כן. זה דיברנו, זה גמרא מסכת שבת, דף נ"ה נדמה לי. כן. גם ביומה יש איזה אזכור, יש גם בבבא בתרא בסוף. בכל אופן, המשמעות שם, דיברנו על זה בשיעור, אני חושב, לפני שלושה שבועות. הזכרנו שהמשמעות של חז"ל זה לא שבני אלי לא חטאו. אלא אל תנסה לחשוב שהחטא, שמה שהם עשו זה שכבו את הנשים הצובעות. וזה גם פשט הכתובים רואים שזה לא היה. כי הוא אומר להם, על בניי כי לא טובה שמועה מעבירים אבא שם. אגב, כל הדוגמאות שמביאים שם זה חילול השם. אותו דבר ראובן, אותו דבר דוד ובת שבע. זאת אומרת, לא שאין חטא. דוד אומר, חטאתי נגדי תמיד. הגמרא אומרת, לא, אתה לא מבין, אתה לא חטאת. בוא, תתפוס פרופורציות. זה לא הכוונה של הגמרא שהוא לא חטא. אלא... כן, אבל זה שוב מתאים לנבואה שנאמרת פה. מתי יתחלפו הכהנים? כשיהיה משיחי. אצל דוד זה יתחלף. עד בו דוד לא, הם היו כהנים כולם. למה אתה נעצרת פה? יש את בפרק י' ד' בשמואל ב', נכון? תסתכל מי, את מי הורג שאול ובנו אוויר הכהנים. מי הוא נהרג שם? מי זה אחי מלך? בן, אחי טוב, אחי אי כבוד. שוב, צאצאים של, של, של אלי. שאול ממשיך להתנהל עם הכהונה של אלי. כי הוא לא משיחו של הקדוש ברוך הוא. הוא משיחם של ישראל. הוא נפל בדבר הזה. גם הוא נפל אגב בדיוק כמו הכהנים פה. שאול. לקח לעצמו את המלוכה. רוצה לתת אותה לבנו. במקום לפנות את המקום ולהגיד, טוב, סרתי מן הדרך, הרי אני מפנה מקומי למישהו אחר. אגב, וזה אני רוצה לסיים פה ולהמשיך הלאה. יש לנו כמה דקות זמן, כן? מאוד מובלט. למה חזל אומרים שזה אלקנה, הוא איש האלוהים הזה? כי קודם כל הביטוי איש האלוהים. בהקשר הזה, איש האלוהים, איש שכולו שייך לאלוקים. חזל אומרים את זה על משה. איש האלוקים. משה איש האלוקים. כן? אז ההבלטה שיש פה אדם, איש, כן? ואיש אחד מן הרמתיים סופים, איש, כן? זה אותו איש, שכל מגמת חייו הייתה בניגוד גמור למה שהתרחש פה במשכן. והוא לא לאה לרגע אחד. הוא זה שאמר כהנים להשם. אתם זוכרים את הפסוק שלמדנו בפרק א', שתקוע באמצע העלייה לרגל של אלי, של אלקנה, ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ושם השני פנינה, ואילי פנינה ילדים, וחנה ילדים, ועלה האיש ההוא מירו מימים ימימה. הוא הנושא של כל הפרק, עליו מדברים, להשתחוות לזבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. מי זה אלי בכלל? תכתוב פרק. ואי בימי שפוט השופטים, ואי אלי הכהן הגדול, ולא שני בנים, חופני ופנחס, ויסו הרע בעיני השם, ואיש אחד היה מן הרמתיים צופים, ושמו אלקנה. מספרים על אלקנה, ודוחפים איזה פסוק, שרק, זה אמרתי לכם, מכאן רואים שהתנך נכתב כדי להיקרא פעמיים, שלוש, ארבע, חמש. כי אין אתה יודע מי זה האלי הזה ובניו, עד שתקרא פרק ב' ג'. רק אז תבין מי זה האנשים האלה. ואז תחזור חזרה אל הפסוק ותשאל את עצמך, למה דחפו פה את הדמויות האלה שאני לא יודע מי הן? מה זה קשור? זה מפריע לעלייה לרגל פה. זה מפריע לעלייה לרגל. מספרים פה על אלי, שהוא, על אלקנה שהוא עולה ברגל, והולך לסבוח להשם צבאות בשילו, ודוחפים פה את חופני ופנחס ובניו של אלי. מה זה משנה? מה זה חשוב עכשיו? אלא כאן זה מסביר למה יש רק איש אחד שעולה לרגל. למה רק הוא עולה? כי כל מקום שהוא מגיע, הוא אומר, נו, אתם רוצים לבוא איתי, עכשיו בוא נלך להר הבית. אתה יודע, יש שם שומרים של הוואקף, יש שם, אי אפשר, זה לא. מה, אני אפתח תיק עכשיו במשטרה, יותר טוב כבר להפגין בגוש כתיף ולשמור את הכוחות, עכשיו נפגין בהר הבית, יעצרו אותי לחינם. נכון שיעצרו אותי במקום שזה, מה? לא לבכות שם, אתה אומר. יש עיכובים, נכון? יש איזה מעכבים כאלה בדרך. זה מה שהם אומרים לו, הוא אומר, בוא נלך, קול, בית השם נלך. אמרו לו שם, תפילו, תבוא, בוא רגע, הצידה, קוראים לו, בוא אלקנה חמודי. אתה יודע מה יש שם? אתה היית שם פעם? הוא אומר, כן, אני כל שנה שם, שלוש פעמים, ארבע פעמים. אנחנו היינו שם פעם, זה שם, זה לא מקום. זה לא מקום לאנשים כמוך. הצעתנו הטובה, לא כדאי לך ללכת. הם יודעים, הם יודעים לספר לו, למנוע אותו, לא רק שהוא הולך ומעורר אחרים לעלות, האחרים מנסים למנוע אותו, אומרים, עזוב אותך, זה שם. כי הוא גם יודע מה יש שם. זה מגיע עד הילד, עד הילד זה מגיע. אתה ראית שאנשים יש להם מדבקה על האוטו, תינוק באוטו, ילדים באוטו. מה ילדים? עליי לא צריך לשמור. לילדים מותר לנהוג בפראות, רק אם יש ילדים באוטו אז צריך לנסוע זהיר. אז זה מגיע אליו, כן? אז על הילד, הוא דואג. מה גם, וזה הדגש, בשביל זה סיפרתי את כל הסיפור, אלי, אלקנה, הוא זה שאומר כהנים להשם. תראו את הלמד, הנה הלמד. הוא אומר להם, אל תדברו. אתם מדברים על חופני ופנחס? הם כהנים להשם. הם לא יודעים שהם כהנים להשם. אבל אלקנה מתייחס אליהם ככהנים להשם. הוא מנסה לשים אותם במקום הנכון. ולכן כשהגיע רגע האמת, שחנה, ותראו את האנטיתזה, מה זאת אומרת? כשמדינת ישראל תופסת את עצמה כחיה לעצמה, צריכים אנשים כחנה שיתו את המשקל לצד השני. כי אם להשם לבדו, כי אם להשם לבדו, היא הולכת ונותנת את הילד הזה, זה לעומת זה עשה אלוקים. אישה שהולכת, כמו עקדת יצחק, בדיוק עקדת חנה, נותנת את הבן שלה להשם. ועוד איפה הוא הולך להיות? שם, בדיוק אצל אלי, אצל אותו אלי שגידל ילדים שהם כהנים לעצמם ולוקחים את הכהונה, את האלוקות, הם לוקחים לעצמם, היא זאת שעושה בדיוק להפך. מתה את, את המשקל. כמו שהנזיר תמיד היה אומר שיש כל כך הרבה לשון הרע ואת זה, צריך לשתוק הרבה, צריך לאזן את זה לצד השני. שיש מעשים שנעשים לשם הלאומיות, אז צריכים לקחת את הלאומיות לשם אלוקים באמת. ולא רק להפגין נגד, נגד הדבר, אלא להטות את הכף לצד השני. לא רק למחות, מחאה לא, לא מועילה לתקן מצב. אלא היא רק יכולה לשחרר אנרגיות ולפעמים גם אנרגיות שליליות. צריך גם לתקן את המצב האמיתי, להבין איפה שורש הטעות, איפה היכל השם הזה שהוא מדינת ישראל הופך להיות לא יסוד כיסא השם אלא, אלא יסוד כיסא הראש הממשלה לעצמו ובית המשפט העליון לעצמו והכל לנו לעצמנו, תנה לנו מלך, תנה לנו מדינה, נעשה לנו בכוחנו ועוצם ידינו ולהטות את הקו שכל מעשינו לשם שמיים. זה נקודה שרואים את זה ממש מחנה, חנה היא בדיוק האיזון ולכן כששמואל מגיע ורואים שהוא, תראו את הביטוי אחר כך מיד אחרי האיש האלוקים הזה, והנער שמואל משרת את השם. הוא לוי, והוא משרת את השם. בכל תמונה כזאת שרואים את בני אלי ואת אלי בצורתם השלילית, אז מיד כתוב, וילך אלקנה, רמת על ביתו, והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן, עדיין ביחד איתו. אחר כך רואים אותם איך שהם מתנהגים בצורה לא חיובית. ומיד אחר כך כתוב, והנער שמואל הולך וגדל, וטוב גם עם השם, גם עם אנשים, והנה פה הפעם השלישית, האחרונה, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. כן? הנה התיאור שזה לעומת זה. אלה לוקחים לעצמם, והנה זה שנלקח, ניתן לקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך והולך עם אותו מפעל. והוא יהיה ככה כל ימי חייו. כל מה שהוא עושה, הוא לא עושה אלא למען המטרה הזאת. כן? למען שמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אחר כך אהב טיפוס של מלאכי, עד מלאכי הוא זורם. כן? כל הזמן הביקורת הזאת של המלך שצריך להיות להשם, האומה הישראלית שצריכה להיות להשם, הכהונה שצריכה להיות להשם. כן? זה תפקידו של הנביא, לדאוג שהמשכן הזה יימשך, כן? ולא יתמשכן, אלא יימשך אחר המקום הנכון, כן? להשם לבדו. בואו נראה בכמה דקות את פרק ג', כן? תקראו את כל פרק ג' ושאלות. נתחיל עם שאלות, נראה כמה שנספיק. קריאה, קריאה מהירה ושאלות. כן. זה לא שמתי לב, זה יפה מאוד. פילי פלאות, ממש יפה מאוד מה שאתה אומר. זה הבושה המלווה, אתה מבין? תמיד הפעם שאמרת, ששמת לב את ההערה הקצרה הזאת? כן? פסוק האחרון, והיה כל הנותר בביתך, יבוא להשתחוות לו לאגרת כסף, כיכר לחם, ואמר ספחייני. המילה ספחייני היא גונזת בתוכה את פנחס וחופני, חופני ופנחס. ספחייני נע אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. זאת אומרת, התוצאה תהיה שהכל יישאר חופני ופנחס. כן? זה הספחייני הזה. טוב, מבחינת הזמן, אין פה הרבה זמן לפתח. כן, רק כמה הערות כלליות, כן.
מה
שאומרים
את
ה...
בית
יפה מאוד. הרי יפה מאוד. זה בנימה אופטימית זו, אפשר לסיים את השיעור. כן? שהעניין מסתיים בזה שאלי קורא לשמואל בני. כמה שזה, לא יודע, אירוני או אמיתי, כן? קורא לו בני. יעקב יעקב. יפה מאוד. השאלה הבסיסית שיש כאן, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל, למה הוא מריץ אותו שלוש פעמים אל אלי? כן? זאת אומרת... שם תפעלי. מה? יפה מאוד. יפה מאוד. הערה חשובה ביותר. קודם כל זה מראה, קודם כל זה מראה מי זה שמואל. ברגע שהוא שמע את אלי קורא לו, הוא רץ אל אלי, מיד. אבל אלי אומר לו, לא קראתי לך. אז עכשיו הוא שומע עוד פעם שאלי קורא לו, אז למה הוא לא רץ? למה הוא הולך? אתה רואה את ההיסוס. כן, הוא מהסס, אבל הוא ודאי. זה הרי מראה לכם כמה שנבואה זה דבר ודאי. זאת אומרת, אלי אומר לו במפורש, אני לא קורא לך, לא קראתי לך, לך שכב. אבל הוא עוד פעם שומע את אלי קורא לו. זה ודאי לו ממש כמו שהוא שומע, זה לא כאילו, זה לא בחלום. הוא שומע את אלי קורא לו.
אם זה ודאי, למה הוא לא רץ?
מה? בגלל שאלי אמר לו שהוא לא קרא לו. כן.
אם זה ודאי, למה הוא לא רץ?
ההפך.
מה ודאי? הוא אומר לו
משהו. אז זה משהו עכשיו, בדיוק. לכן הוא הולך. הוא לא נשאר לשכב במיטה, הוא אומר, לא, זה לא, לא, זה לא.
מה ודאי?
הכל, הכל, הוא שומע, השמיעה. מה שהוא שומע הוא... בוודאי, הוא לא מדמיין, זה לא דמיון, הוא שומע ממש, זה כן דמיון, אבל זה דמיון שיושב על אותם מרכיבים של המציאות. בסדר? ובפעם השלישית, עוד פעם שוב, לא קראתי לך, בפעם השלישית כבר אלי מבין שיש פה משהו, שזה לא יכול להיות, שהוא לא... מזה אני תמיד מביא את הציור, ובזה באמת מסיים להפעם, איך התחדש הנבואה, כן? זה נעסוק בשבוע הבא, בחדשות הנבואה, כן? מה קרה פה עם ה... צמיחת הנבואה תוך כדי חורבן המשכן. הנבואה הראשונה היא דווקא נבואה של חורבן. אבל הביטוי היפה פה, איך נביא בכלל יודע שהוא נביא? כאן ממש רואים את זה יפה מאוד. התובנה שאכן יש פה נבואה צמחה מתוך מוחו של אלי. אלי הבין שיש פה נבואה. למה? למה אלי הבין שיש פה נבואה? שוב, הוודאות. הכל הוא ודאי. כי אלי הוא היחיד שיודע בא לי לשמואל לספק. הוא אומר לי שהוא לא קורא לי, אבל הוא קורא לי. הוא לא שולט במעשה, הוא לא זוכר, עד כדי כך הוא מצב קשה, זקנה, חזתו. כן, דרך שמואל. גילוי לתבונה. התבונה מכה בו עכשיו. הוא לא שומע. הוא לא שומע כלום, הוא רק רואה את התוצאות ששמואל רץ אליו כמה פעמים, הוא אומר, קראת לי, קראת, אני לא קראתי לך. זאת אומרת, הנבואה מתבררת, המיטתה של הנבואה מתבררת מהוודאות של ההופכה. זאת אומרת, אלי יודע בעליל שהוא לא דיבר, והוא לא קרא, והוא יודע בעליל, גם הוא מכיר את שמואל, אם שמואל רץ אליו שלוש פעמים, הולך אליו שלוש פעמים, פירוש הדבר שהוא בוודאות שומע אותי קורא לו, ואני יודע שאני לא קורא לו, אז מי קורא לו? זו שאלה טובה, לא לעכשיו, לא, לא לעכשיו. איך? הוא יודע מה זה נבואה, הוא יודע מה זאת אומרת שהשם קורא לו. כי הוא יודע שאם השם קרא לו... כן. הוא הרגיש שזה כנראה קשור אליו, כי אם זה רץ אליו כל פעם, זאת אומרת שזה בשורה בשבילו גם. עכשיו, איך נביא שאין לו אלי כזה שיגיד לו, תשמע, אלוקים קרא לך, לך תדבר איתו, תענה לו, איך הוא עצמו יודע? אז זה דבר מאוד יפה. הזכרתי את זה פה כמה פעמים, אני חושב בכמה הקשרים. הנביא שומע ובזאת השם שנזכה, שתדעו, תהיו מוכנים לדעת איך יודעים שזה זה, הוא שומע את עצמו מדבר. מפחיד, את אומרת, מה? תופעה, אתה רואה את העיניים שאת עושה, זה מה שקרה במעמד הר סיני. כן? איך בני ישראל ידעו שאלוקים מדבר אליהם? הם קודם כל שמעו את אלוקים מדבר, כל השם בכוח, כל השם בכוחו, אין כתיב כאן, אומר המדרש, אלא כל השם בכוחו של כל אחד ואחד. כל אחד שומע את אלוקים מדבר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כל אחד שומע את זה בקול שלו, כאילו הוא אומר את זה. אבל אני יודע שאני שותק, אני יודע שאני לא מדבר, אז מי זה מדבר בקולי? הרי לחכות אותי, אף אחד לא יכול. כלפיכם כן. אבל יש לך פה איזה חצי כפיל, והוא ידבר, יעשה את התנועות ידיים שלי, ויעשה את קול כמו שלי. אתם תגידו, אוי, איזה שיעור, אני אגיד, מה פתאום, אני הייתי בשיעור, מה פתאום, לא הייתי פה, הייתי בחתונה. יגידו, כן, היה פה מישהו, דיבר אליו, אתה יכול אפילו לראות, יש תיעוד, אפשר להראות לך שהיית. אז... כן, הזכרנו את זה גם, נכון, אז הזכרנו את זה. זכרתי שדיברנו על זה פעם. אגב, היה פעם, איך עליתי על זה? שני דברים מאוד יפים. אחד, היה פעם תוכנית ברדיו של מתי גולן, על כל מיני דברים שקורים בתקשורת, כל מיני עוולות שהתקשורת גורמת. אז צלצלה איזה פורסמת אחת, והוא ראיין אותה וזה, ומה היה הסיפור? שאתם יודעים שלקחת מישהו מפורסם ושהוא יעשה פרסומת, זה גם עולה הרבה כסף. עבודה פשוט, לקחת חקיין סוג ג', ובטוח שגם פה בחדר יש חקיינים סוג א', ויודעים חכות את ראש הממשלה ואת שימו פרס וכל מיני כאלה, וחקיינית שחיכתה את הקול של המפורסמת הנ"ל. בשבילי ובשבילכם, ושל הקהל הקדוש, זה לא משנה, זה אותו קול. בטח ברדיו, שגם לא רואים תנועות גוף, לא צריך לראות פרצוף. זה אותו קול. זאת אומרת, בטוח, כולם בטוחים, שזאתי. אחד ישלם, הפרסומות האלה רצות, והכל טוב יפה. עד מתי, איך עלו על זה? היא שמעה את הפרסומות האלה, והיא לא שמה לב. למה? כי היא מעולם לא שומעת את הקול שלה, כמו שאנחנו שומעים אותה. בסדר? אז מבחינתה, אף אחד לא מחכה אותה. כן, כן, תכף תראה. זאת אומרת, בוודאות, אף אחד לא יכול לעשות לי קולות כאילו. זה לא מישהו שעומד מקום מאחורי הפרגוד וצועק בקול שלי. אף אחד לא יכול לחכות אותי בקול שלי. אף אחד לא שומע אותי בקול שלי. מה? מה אתה לא מכיר? איך אתה שומע את עצמך? תקשיב, אחר כך בטייפ, אני אקליט אותך. שתי דקות, ואתה יכול לשמוע. אתה לא תהיה בטוח שזה אתה. נכון מאוד, יפה מאוד. אבל אם אתה תשמע את הקול שלך מדבר, איך אתה שומע את עצמך? אתה שומע דרך העצמות, דרך השרירים של הפה, דרך הלסת, בעיקר דרך העצמות, זה הכי מעביר קול. אבל את עצמך, לא כל עצמך מוקלט. כמו שאתה מדבר, כמו שאתה שומע את עצמך, אתה שומע את קולך, אתה בטוח שאתה הוא זה שמדבר. בסדר? כי פה הקדוש ברוך הוא, זה חזר שואלים, כיוון שהיה שמואל טירון בנבואה, טירון, סרט קטן, הוא מעולם לא שמע דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליו בקולו שלו, הוא היה נבעט, הוא לא היה מבין מה זה. אז התגלה אליו הקדוש ברוך הוא בקולו של אלי, שירוץ לאלי, ואלי יסביר לו, תן לו שיעור הדרכה ראשון, מה זה נבואה. וגם שגם אלי ישמע שהקדוש ברוך הוא דופק בדלת. במקרה הזה לא. אבל אדרבה, איך הוודאות של הנבואה הושגה? באותה שיטה. אלי הוא זה שהבין שהוא לא מדבר, אבל שהוא מדבר בשמו. ואם שמואל רץ אליו כל הזמן, ואין אף אחד שם במקום הזה חוץ מ... אז נפל האסימון לאלי, שזה כאילו, זה אכזבה גדולה מאוד, זה מה שאומר לו, בני. זאת אומרת, בעצם הנבואה הייתה צריכה להיות אצל אלי, כאילו, תראה מה איבדת. הלא, אני דיברתי על בית אביך בארץ מצרים, הנבואה שממנה התחילה הכהונה, שממנה נולד עם ישראל, שזה יעדו של עם ישראל. תראה מה פספסת. תראה איפה אתה ואיפה זה.
אבל...
יפה מאוד. זה כאן, הוא אומר לו בני. אבל תראה כמה שזה אירוני, הבני הזה. כן, זה אולי בגלל התוכן. גם פה יש לו רעידות, כל השש שומעות את צילן השתי אוזניו. מה קרה ל... תורך, הוא לא נרדם עד הבוקר, הוא לא הצליח לרדם. מזל שהוא שכב, אתה אומר, אז לא הרגישו את הוויברציות. יש פה עוצמות, עניין של עוצמה, אבל הוודאות הראשונית, איך אני יודע שזה לא משהו מבצד, משהו בחוץ? אף אחד לא יכול לדבר בקולי, וגם זה מדהים. אני יודע שאני לא מדבר, אבל אני שומע את עצמי מדבר. זה בא מעצמיותי, זה בא מתוכי. בסדר? זה הוודאות של הנבואה. כן. זאת אומרת, הוא שמע את הקול שלו, בוודאות. לא, לא, הנה לה כי קראת לי, אתה בוודאות אומר לו, הנה לי כי קראת לי. טוב, אבל זה לילה. זה לילה. טוב, לא, הוא שמע את הקול של אלי, זה ודאות.
איפה המקור
הזה? תחפשי. לא יודע. שנשמע נדע. אגב, עוד דבר יפה, יש סרט שלא כדאי לראות אותו, לא מומלץ. סרט ילדים, נסיך מצרים. אני אגיד לא כדאי, אבל בא עכשיו, אתה אומר לנו, כבר ראינו. אז פעם ראינו את זה שביים את הסרט, זה שהמציא את הסרט. והוא אמר, הייתה לי בעיה אחת קשה, איך לעשות את הקול של אלוקים. בעיה קשה. איך הוא פתר את זה? הוא עשה את זה בקול של משה. אותו קול, בפס קול, זה אותו קול. ואתה רואה את המחשבה שלו, הוא לא מבין בעניינים כאלה. סתם גוי לפי תמובו, הוא גוי יהודי בטח. גם לפי מדושים קצת, כן. הוא חיפש את העיקרון, הוא אומר, למה? מה היה הסברה שלו לעשות ככה? כי הוא אומר, משה, אני לא יודע איך הקול של אלוהים נשמע. אני לא הייתי נביא. הוא אומר, הוא אומר ככה ברדיו. אבל משה שמע את אלוקים, אז הוא יודע, אז זה את הקול של משה. זה כמו שזה מחשבה תמימה ונכונה. זה הוודאות. אדם לא יכול לפספס בעניין הזה. אני יודע שאני לא מדבר, והנה אני מדבר. לעצמי אני מדבר. ואני יודע שאני לא מדבר אל עצמי. אני יודע מה אני עושה, אני שולט בעצמי. עד כאן, יהיה לנו שבוע טוב.